טוב, צהריים טובים. אנחנו מתכוננים חג שבועות, הערב ראש חודש בעזרת השם. ורוצה לומר משפט אחד של פתיחה כללי לגבי הנושא של לימוד מצוות. אחד התחומים, אפשר לומר, שלא מספיק עוסקים בהם, עסקו בהם ועוסקים בהם, זה לימוד מעמיק של תרי"ג מצוות. על הרב קוק מספרים, תסתכלו בספרים שמספרים עליו, שבליל שבועות מה שהוא היה עושה, היה עומד בישיבה ומלמד את תרי"ג מצוות. פשוט לומד את המצוות על הסדר, וכן, הוא כמובן היה כזה שהוא היה יכול ככה, תוך כדי תנועה, על כל מצווה, להגיד דברים ככה, לא שיעור כזה של זה, אלא לגוע בנקודות. אבל זה רק, אני מזכיר את זה בהקשר של העניין הזה של עיסוק במצוות בחג השבועות, שבו ניתנה התורה, ועל שם, יש בחז"ל ביטוי, על שם מצוותיה קרויה תורה. כלומר, יש בחינה בתורה שתורה, אחד הביטויים שלה זה מצוות. כלומר, זה לא רק מצוות, אבל אחד הביטויים, אחד המשמעויות הגדולות של תורה זה המצוות. ולפעמים על מצוות חושבים שזה אין כל כך מה ללמוד בזה. לומדים גמרא, בגמרא יש סוגיות, דיונים על כל מיני דברים. המצוות לפעמים נראה, בסדר, יש מצווה להאמין, הבנו, הלאה, נמשיך הלאה. והאמת היא בכלל לא ככה, האמת היא שכל מצווה יש מה לדון, הרבה מצוות, יש הרבה מה לדון בהם, מה בדיוק ההגדרה שלהם, איך בדיוק מקיימים אותם, וגם המצוות האלה שהן מצוות רוחניות, לא מצווה מעשית, אלא מצווה יותר רוחנית כזאת, מצוות האמונה, אז מי שראה את המקורות כבר ראה את זה, אנחנו רק נעשה קצת סדר והבנה של באמת של השיטות וכל שיטה בעצם מה עומד מאחוריה. אז אם כן, כנס לגופו של עניין. אז הנושא הראשון והמרכזי שאנחנו צריכים לעסוק בו ולהבין אותו, זה המחלוקת שיש בין הרמב״ם לבין הגאונים, בראשם בעל הלכות גדולות, הבהג, שבשאלה האם למנות בכלל את האמונה כמצוות עשה. כי אנחנו יודעים שעל הרבה מצוות יש מחלוקת, האם זה בכלל בתוך התרי"ג מצוות, כולם מסכימים, גם על זה יש דיון אגב, אבל שורה תחתונה, כולם מסכימים שיש תרי"ג מצוות, השאלה היא מה הם התרי"ג מצוות. לא כולם מסכימים על כל התרי"ג. וכבר פה במצווה הראשונה אנחנו מוצאים מחלוקת. הרמב״ם אומר שזה מצווה, בהמשך נראה שגם הרמב״ן, למרות שהוא מביא את הבהג שאומר שזה לא מצווה, הרמב״ן עצמו כן מסכים שזה מצווה, אבל מצווה אחרת מאשר הרמב״ם. זאת אומרת, הוא יגיד שזה מצווה בתרי"ג, אבל המשמעות שלה, הקיום שלה הוא אחר מאיך שהרמב״ם מבין את זה, אבל הבהג אומר שזה בכלל לא מצווה. זה לא יכול להיות מצווה. זה לא סתם שזה לא מצווה, אלא זה לא יכול להיות בכלל מצווה. אז מה המחלוקת ומה שורש המחלוקת? אז הרמב״ם עצמו מגדיר לנו, כן, הוא אומר, כתוב, ציוונו באמנת האלוהות, שיש, צריך להאמין, שיש עילה וסיבה לכל הנמצאים, והוא אמרו, אנוכי השם אלוקיך. והרמב״ם מביא את הגמרא במסכת מכות, שכתוב שם, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. כן, הרי הגמרא אומרת שיש תורה, זה תף ריש יוד א' בגמטריה, אז חסר שניים, תורה ציווה לנו משה, מי השניים שחסרות? אנוכי ולא יהיה לך, שמענו אותם לא ממשה, אלא מפי הגבורה. על כל פנים, נראה מפה שאנוכי זה מצווה, כי אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. מה בדיוק הגדרת המצווה לפי 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 הרמב״ם? אז יש נוסחאות שזה אפילו כתוב בתוך הגרסה, בתוך הרמב״ם עצמו, האמנת האלוהות או ידיעת האלוהות. אם רוצים קצת להיעזר באיזושהי הגדרה שנמצאת ברב קוק, הוא לא אומר את זה על הרמב״ם, אבל לקחתי את דבריו כדי להיעזר בהגדרה, אתם יכולים לראות במקור 3, הוא אומר ככה, גדר האמונה הוא שאמיתת העניין הנודע קבועה בקרבו, לא מצד הידיעה לבד, כי אם מצד מנוחת הנפש הוא מקבל אותה בקבלה שלמה, מבלי שיסתער בו מאומה נגד זה, ולכן חיובה התמידי של האמונה הוא שידיעת מציאותו יתעלה, שיתייחס לו, ומה שראוי לו, שיתייחס לו, תתכונן בקרבנו בתמידיות. זאת אומרת, מצוות האמונה לפי הרמב״ם, זה שאנחנו מכירים, יודעים במציאות השם, וזה משהו שחי בקרבנו, לא כי ידיעה שכלית, כן? זה לא שזה, אני יודע, יש דברים, יש כל מיני ידיעות שאנחנו יודעים אותם. אנחנו יודעים אותם, אבל הם חיצוניים לנו. הם לא משהו שהוא חלק מהווייתנו. אני יודע, ידיעה מסוימת, בסדר. פה זה ידיעה, כמו האדם ידע את חווה אשתו, ידיעה זה חיבור, שזה נמצא בקרבנו, זה חלק מהווייתנו, הידיעה במציאות השם ובזה שהוא סיבה לכל הנמצאות. הרמב״ם ככה פותח את הלכות יסודי התורה, אני חושב שאם, כן, אתם רואים במקור 2, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצאים, ואין מציאות אחרת שיכולה, וידיעה דבר זה מצוות עשה. כלומר, להיות מחובר להוויה הזאת, שיש כאן סיבה ראשונה, מציאות אלוקית, שהיא מניעה את הכל, והיא המציאה את הכל, והיא משגיחה, זה דבר שהוא, לפי הרמב״ם, את הדבר הזה צריך ללמוד, הדבר הזה הוא לא בא לבד, זה לא קורה לבד, אדם קם יום אחד בבוקר והוא מאמין, לפי הרמב״ם. יכול להיות שמי שהגיע עד הסוף למקור האחרון של רב צדוק הכהן מלובלין, לפי החסידות, הוא אומר ישראל מאמינים בני מאמינים, זה נמצא בתוכנו, רק צריך רק טיפה לקלף את הקליפות ואתה כבר מאמין ויש לך את זה. זה ככה הסתכלות יותר חסידית. אבל הרמב״ם כדרכו שעמל על בירור הדברים בעולם, אומר לא, אתה צריך לעמול על זה, אתה צריך ללמוד, אתה צריך להבין, אתה צריך לדעת מה זה אומר, לא אני מאמין, מה אתה מאמין, מה זה אומר שיש שהוא סיבה לכל הנמצאות. אתה צריך להעמיק בדבר הזה עד שהוא הופך להיות חלק מהווייתך. זה נגיד בצורה ככה תמציתית, בסיסית, הגדרת המצווה לפי הרמב״ם. והנה בא הבאג, והרמב״ן מביא אותו בתוך דבריו, ואומר שזה לא מצווה. איפה הדברים כתובים? תראו רגע במקור 4, באמצע. אני מדלג על החלק הראשון. ועם כל זה, אומר הרמב״ן, ראיתי לבעל ההלכות שלא ימנה אותה. ואז הוא מביא איזה קושייה על הרמב״ם, ובשורה הבאה הוא אומר ככה, והנראה מדעתו של בעל ההלכות, הרמב״ן רוצה להסביר את הגאונים, סוגריים, הרמב״ן תמיד היה לו עניין להסביר את הקדמונים, להסביר את הגאונים, את ראשוני הראשונים, את הריף, הוא תמיד נלחם כדי להסביר. אז אומר הרמב״ן, ונראה מדעתו שבעל ההלכות, שאין מניין תרי"ג מצוות, אלא גזרותיו יתעלה שגזר עלינו לעשות, או מנענו שלא נעשה. אבל האמונה במציאותו יתעלה, שהודיע אותה אלינו באותות ובמופתים וגילוי שכינה, הוא העיקר והשורש שממנו נודעו המצוות, לא יימנה בחשבונם. והוא מאמר החכמים, גזור עליהם, עשו קבלת המלכות עניין בפני עצמו, והמצוות הנגזרות עניין אחר. כלומר, אומר הרמב"ן בעצם דבר לכאורה מאוד הגיוני, שהוא נמצא, הבסיס שלו נמצא במדרש שהוא הביא קודם, שנמצא בכמה מקומות בחז"ל, במחילתא, בכמה גרסאות, שהמדרש אומר, קבלו מלכותי, משל למלך שנכנס למדינה, אז הדיבור שם הוא כזה, אם תקבלו מלכותי, אז אחר כך תקבלו גזרותיי. זאת אומרת, אם לא מקבלים את מלכותו, אז בכלל, מה שנקרא, אין מה לדבר. כאילו, אם הוא לא המלך שלך, אם אתה לא מאמין במציאותו, אז מה, למה שתקיים מצוות? כל המוטיבציה, כל האנרגיה לקיים מצוות, זה בגלל שאתה מאמין בנותן המצווה וכו', אבל לצוות על עצם האמונה, זה לא שייך, כאילו זה משהו ש... או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין. אם אתה לא מאמין, אז אין מה לדבר על כלום. לכן האמונה עצמה, אומר הרמב"ן, כשהוא מסביר את הבאג, האמונה עצמה היא לא יכול להיות שהיא מצווה. מה המצווה? המצוות הן אחר כך הגזרות, כלומר, קיבלתם את מלכותי, אז עכשיו תקיימו את מצוותיי. אז דבר, עכשיו מתחילים. תשמרו שבת, תניחו תפילין, אסור לעשות כך, מותר לעשות כך. אבל האמונה עצמה, איך היא יכולה, איך אפשר לצוות על האמונה עצמה, כשהיא בעצם הבסיס להכל. ולכן אומר הרמב"ן, אני מבין שזה הסיבה שבעל ההלכות, בעל ההלכות גדולות, מהגאונים, לא מונה את זה כמצווה. אבל הרמב"ם כן מונה את זה כמצווה, אז מה שורש המחלוקת? זו מחלוקת כל כך גדולה, שצריך, היא מתחילה כנראה מאיזה מקום פנימי יותר, יסודי ומשמעותי. אז פה, בעניין הזה, יש באמת מחלוקת שאם מבינים אותה, אז אתם תראו שמי שככה יפנים אותה טוב, זה יסביר לו הרבה מאוד דברים, בכלל, לא רק פה, גם בנושאים אחרים. אני אסביר למה... אני אסביר את זה בקצרה, את שורש המחלוקת. שורש המחלוקת בעצם קשורה בשאלה איך להביט בכלל על המצוות של התורה. יש פה שתי אפשרויות, או לפחות שתי אפשרויות, בהקשר שלנו. אפשרות אחת, זה באמת כמו שאמר עכשיו הרמב"ן, המצוות זה גזרות אלוקיות. מה זאת אומרת גזרות? ציוויים. גזרות אולי נשמע כאילו... ציוויים אלוקיים. קדוש ברוך הוא אומר, אני מלך מלכי המלכים, אני נתתי לכם בחרתי בכם עם ישראל להיות העם שלי, נתתי לכם תורה, עכשיו אני מצווה אתכם לעשות 1, 2, 3, 4. ומבחינתנו, לקיים מצוות, הדבר המרכזי בו זה לעשות את גזירת המלך. המלך אומר לך, תעשה. אני לא יכול להתאפק מלומר לפחות השלכה אחת שמאוד מתבקשת מהדבר הזה, אבל זה באמת נושא לשיעור שלם, אולי אפילו יותר, להראות. אבל אני אתן לכם דוגמה אחת שכולם מכירים אותה. מחלוקת מאוד גדולה שיש בין הרמב״ם לבין הרמב״ן ועוד יותר מול המהר"ל בשאלה של טעמי המצוות. שהרמב״ם אומר, יש טעמים למצוות, ובמורה נבוכים הוא מסביר את הטעמים של המצוות. והרמב"ן ועוד יותר המהר"ל, צורה יותר קיצונית, אומר, אין טעמים. אתה, או בוא נגיד, אתה לא מתחיל מהטעמים. אתה קודם כל עושה את המצווה, למה? כי ציוו אותך. אתה עושה כי אתה מצווה. אם אתם זוכרים שם תפארת ישראל, פרק ו' ז', כאן ציפור, כל הפרקים שם, יש עריכות גדולה במהר"ל, מביא את הרמב"ם, מביא את הרמב"ן. סוגיה שלמה, ידועה, עוסקים בה בכל מיני הזדמנויות, אבל תראו את השורש המחוקת, מי שאומר שזה גזרות, אז הטעמים זה בונוס. אם תמצא איזה טעם, זו גם דלה, הטעם לא יהיה תלוי במידה, תעשה את גזירת המלך, נקודה. מה אומר הרמב״ם? וזה ככה אומר הבאג. הרמב״ם אומר לא. הרמב״ם אומר, המצוות... אני אנסה להגיד את ההגדרה בצורה הכי מובנת והכי תמציתית. המצוות זה סך כל המעשים הנכונים האמיתיים שאדם, אם יחיה על פיהם בעולם, יחיה את החיים שלו הפרטיים והכלליים הציבוריים בצורה הכי אמיתית והכי נכונה. אני ככה ניסיתי להיות הכי קצר והכי תמציתי. סך הדברים, סך המעשים, או המעשים שאסור לעשות, או המעשים שצריך לעשות, שמי שעושה אותם, עושה את המעשים הכי נכונים לחיים לצורת החיים הנכונה שלו ולצורת החיים הכי נכונה של העולם. אם זה ככה, תכף נחזור לנושא שלנו, אבל אם רגע אחד נלך שנייה למה שהזכרנו, טעמי המצוות, אז ודאי שעל פי זה יהיה מאוד מובן שמה, שאנחנו רוצים גם להבין איך המצווה הזאת פועלת. עכשיו תראו שלא יהיה מובן לא נכון, זה ברור שגם הרמב״ם מסכים גם הרמב״ם מסכים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו במצוות, וגם הבאג מסכים שהוא לא סתם ציווה אותנו. הוא לא אמר לנו לשים עכשיו 50 קילו על הגב וללכת עכשיו 20 קילומטר. לא. אבל השאלה היא, מה נקודת המוצא? וזה מאוד מאוד משמעותי. נקודת המוצא פה היא בעצם עושה את ההבדל. כי אם נקודת המוצא, כמו שאמרנו לפי הרמב״ם, שבאמת זה מצד העולם, מצד החיים, אתה צריך לראות, לחפש את המעשים שהקדוש ברוך הוא אמר, אלה המעשים הנכונים, אז ודאי שיש מקום לחפש עליהם את הטעם. אבל אם נקודת המצווה היא, תעשה את זירת המלך, אתה פה, אתה אדם קטן למטה, אתה לא יודע איך לחיות פה בעולם. יש פה מלך מלכי המלכים, הוא יודע איך לחיות. והוא אמר לך איך לחיות, תעשה מה שהוא אמר לך. אחר כך, אם גם תמצא לזה איזושהי הבנה, בסדר, אבל היא לא תלויה בזה בכלל. זה נקודה מאוד משמעותית. אם, בואו נחזור שלא נפליג, בואו נחזור לעניין שלנו, אז על פי זה אפשר טוב להבין את המחלוקת שיש פה. כי אם באמת המצוות זה גזרות המלך, אז האמונה ברור שלא יכולה להיות המצווה, כי היא נקודת מוצא שיש לך בכלל מלך המקבל את מלכותו, עכשיו תקבל את גזרותיו. אז אם אלה, אם ככה אתה תופס את המצוות, אז באמת ברור שהאמונה לא יכולה להיות מצווה. אבל אם המצוות, כפי שהרמב״ם מבין אותן, ויש לזה הרבה הוכחות ברמב״ם בהרבה סוגיות, בהרבה מאוד מקומות, שהמצוות עניינם, כמו שאמרנו, סך המעשים הנכונים לחיים אמיתיים פה בעולם, ברמה האישית וברמה הציבורית, מבחינה אמיתית, נקרא לזה אובייקטיבית, אמונה זה אחד מהדברים האלה. אם ראיתם את המקורות עד הסוף, אני שנייה אחת קופץ וחוזר, אז ראיתם, וזה גם דבר ידוע, שמצוות האמונה לא מופיעה בלשון של ציווי. הרי לא כתוב, אילו, אומר השם משה לאמור, צו בני ישראל ואמרת עליהם, האמינו שאני השם אלוקיכם. זה לא כתוב בצורה כזאת. איך זה כתוב? כתוב, וידבר אלוקים מכל הדברים האלה לאמור, מה כתוב אחר כך? אנוכי השם אלוהיך. כלומר, מה? הוא אומר לך את המציאות, הוא אומר לך את האמת. תקשיב, אני פה. אני פה, ואז אם אלה, אז מה אתה צריך לעשות עם זה שאני פה? אז אתה צריך להתחבר. אתה צריך להתחבר אליי. אתה צריך להתחבר לזה שאני, להתחבר, וזה מעשה נכון. לא רק שזה מעשה נכון, זה המעשה הכי בסיסי והכי יסודי והכי נכון שמכוחו כמובן אתה מקבל כוח לכל הדברים האחרים, כן? באמת שאתה מאמין, אז ממילא כנראה גם יותר, יש לך יותר אנרגיות ומוטיבציה לקיים את שאר המצוות, אבל זה לא בגלל שזה המלך וזה הגזרות שלו, אלא זה פשוט המעשה הראשון הנכון. זה לא סתם המצווה הראשונה בספר המצוות לרמב״ם. כי זה המציאות האובייקטיבית שאלוקים נמצא בעולם, ושאדם ישראל זה אמיתי ונכון, לפי ההגדרות שאמרנו, שהמצוות זה ההגדרה שלהם. סך המעשים הנכונים, שאם תעשה אותם אתה חי נכון, אז אמונה ודאי זה הדבר הראשון. ולכן, לפי הרמב״ם, האמונה ודאי יכולה, לא רק יכולה, אלא חייבת. לרמב״ם זה פשוט, כמובן, מתוך הגמרא שאומרת, אנוכי ולא ילך מפי הגבורה שמענום, והרמב״ם ממילא גם הסביר את זה בצורה פשוטה, נקרא לזה גם מבחינה הגיונית, שפה התורה אומרת לנו, אנוכי השם אלוקיך, ובוא, עכשיו, מה אתה צריך לעשות עם זה שאנוכי השם אלוקיך? אתה צריך לדעת לזה, להתחבר לזה, כמו שאמרנו קודם. אגב, אני לא יכול להתאפק רק מעוד מאוד עוד מחלוקת אחת שמאוד מאוד קשורה לעניין הזה. אתם יודעים שכשהרמב״ם אומר, הבאתי את זה פה במקורות, רק זה מובא בלי המהר"ל, כי נגמר המקום פה בדף מקורות, ויש לי כלל שאני לא משתדל לא לחרוג מדף אחד, אז אני אומר את זה בעל פה. כשהרמב״ם אומר את הדברים שלו, שמי שמקיים מצווה אחת, אז הוא יכול על ידה לזכות לחיי העולם הבא. כן, הרמב״ם בפירוש המשניות, בסוף מסכת מכות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אומר הרמב״ם, הריבוי הזה הוא כאילו להגיד לך, תבחר, תקיים הכל, כמובן תקיים הכל, אז זה לא יובן, לא נכון, שהרמב״ם אומר, טוב בוא, תבחר אחד, אתה כמובן מקיים הכל, אבל צבא אחת שאתה, מה שנקרא, זה שורש נשמתך, על פי הגמרות גם שאומרות, במה זכית לעולם הבא, במה נזהרת, כל אחד מספר מהמוראים, יש מסכת מגילה, יש בכמה מקומות, במייקה זהיר אבוך תפי, במה הוא היה זהיר, מה הוא היה זהיר, כל אחד, אם תעשה מצווה אחת כזאת, שהיא המצווה שלך, עשה אותה בשלמות, זוכה לך לעולם הבא. בא מהר"ל, צועק, מה זה צועק? חבל הזמן, תראו את המהר"ל על המשנה הזאת שם, בסוף מסכת אבות. בפירוש של הדרך חיים של המהר"ל בסוף מסכת אבות, שבסוף אבות אומרים הרי את המשנה הזאת, ודאי הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, כן, כמו שבסוף כל דרשה, אז בא המהר"ל, מביא את הרמב״ם וצועק, אומר, מה, איך אתה אומר דבר כזה שכאילו במצווה אחת זוכה לכל העולם הבא, מה שנקרא ממש המהר"ל ממש כואב לו מאוד, ממש יוצא על זה חבל על הזמן. אז מה שורש המחוקת? זה כזאת מחוקת גדולה ומשמעות. על פי זה מאוד מובן. כי המהר"ל אומר, מה זאת אומרת העדיפות של כאילו מצווה אחת יותר ממצוות אחרת? איך זה בכלל יכול להיות? יש פה גזרות של המלך. גזרות של המלך צריך לקיים אותם. צריך לקיים את כולם. כולם המלך ציווה אותם. אין פה משהו שהוא יותר או פחות. ולכן המהר"ל כל כך מזדעק על הדבר הזה. הרמב״ם לעומת זאת, לפי מה שראינו עכשיו, הרמב״ם אומר, תשמע, המצוות זה, כן, אם אתה יש מצווה מסוימת, שאתה, זה שורש נשמתך וזה שורש נפשך, ואתה תעשה אותה בצורה שלמה, אז באמת המצווה הזאת מבחינתך היא המעשה הנכון שלך, אתה כמובן מקיים את הכל, תרי"ג מצוות, עושה אותם כהלכתם, וברור, רמב״ם לא חשוד על זה, אבל הוא אומר, כן, יש לך, הנה, רואים בגמרות, יש לך מצווה אחת שהיא שלך, ודרכה אתה, בעצם זה הצינור שלך, שדרכה כל השאר כבר הם מצטרפים, אבל זה היום היו קוראים לזה החיבור, כן, החיבור שלך, האות שלך בתורה, אתם יכולים להגיד כל מיני דברים כאלה, אז זה נכון. יש דבר כזה. אגב, גם באופן מעשי באמת יש דבר כזה. כדאי כל אחד חפש על עצמו כזה, לפעמים אתה מרגיש איזו משיכה מיוחדת, ממש יש לך איזו אהבה מיוחדת לאיזו מצווה. אז אם אתה מרגיש ככה, לך על המצווה הזאת, לך עליה בגדול. כאילו, ממש, תשקיע בה, תיעדר בה. למה? כי זה שלך. זה המעשה הנכון שלך, שהוא באופן מיוחד, חוץ מזה שכל המעשים נכונים לכולם, לך יש מעשה מיוחד נכון שלך, ועל ידו אתה, זה הצינור שלך, והכל מתחבר דרך הסיפור הזה. מה שאין כן, אם המצוות הן גזרות, לא שייך, לא מתחיל, לא יכול להיות הבדלים בין הדברים. כן. נתנו,
אני
חושב
שאני לא לוקח
כן.
נתנו קודמת בשביל, הרב נתן גם את הדוגמה של עובד, של עובד.
נכון. בהחלט, אני רק בגלל הזמן, אני מתלבט כמה להגיד את זה או לא, אבל אם כבר הזכרת, אז כבר זה, אז זה ממש עוד נקודה אחת. מחלוקת הגדולה בראשונים, סוגיה מסכת סוכה, שאנחנו נמצאים שם, אז אני שם נותן את השיעור הזה, עוסק במצווה פטור מהמצווה. האם הכוונה היא שהוא פטור לגמרי? או שהוא פטור בתנאי שזה יפגע במצווה אחרת. אבל אם הוא יכול לעשות את שתיהם, הוא הולך לדרך עכשיו להגביל פני רבו, והוא על הדרך יכול גם לשבת בסוכה, וזה לא יפגע לו בהליכה. זה קצת ידרוש ממנו עוד איזה מאמץ מסוים, אבל הוא ימשיך בדרך שלו להגביל לפני רבו, לפדיון שבועים. מחוקת גדולה בראשונים. יש אומרים, הוא פטור, הוא פטור, עזוב. אתה עכשיו הולך לזה, אתה לא צריך עכשיו לשאול שום דבר אחר, אתה כולך בזה. יש מי שאומר, אם זה לא יפגע, תרוויח, תעשה עוד. מה שורש המחלוקת? אותו הדבר. אם המצוות זה גזירת המלך, אז כמה שיותר גזירות של המלך להוסיף למצוין. אבל אם המצוות הם המעשים הנכונים שדרכם אתה עכשיו, אז אם יש לך עכשיו, אתה עסוק עכשיו במצווה מסוימת, אתה עכשיו עליה, אז באמת יש לך פטור עכשיו מדברים אחרים, גם אם אתה יכול לעשות אותם באיזשהו מאמץ מסוים, וזה לא יפגע ממש במצווה ההיא, לא זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו עכשיו מחפשים, עכשיו לא ניכנס פה עכשיו לפרטים של הסוגיה שם, כן, אם זה לגמרי בקלות אתה יכול, אז כולם יגידו שתעשה. אבל אם זה כבר דורש איזשהו מאמץ, אז יש מי שיגיד שלא תעשה. מה שורש המחוקת? באותו כיוון. אז לכן, אני אומר, יסוד גדול, יש לו הרבה השלכות. כן, ויר. לא, אם, כמובן פטור ממצווה אחרת בהנחה שהיא זוקקת ממך איזשהו התנתקות עכשיו מהמצווה היא שאתה עוסק בה. זאת אומרת, תוצאה מזה שאתה עכשיו הולך לעשות עוד מצווה, זה משהו שיחליש את העשייה שלך, את הקשר שלך למצווה שאתה עושה. למצווה העיקרית שאליה אתה הולך. אתה הולך עכשיו לפדות שבועים, אתה עכשיו נמצא בדרך. ועכשיו סוכות. ועכשיו השאלה היא, האם אתה צריך להחזיק ראש עכשיו, רגע, בלילה, כשאני אגיע לאיזה מקום, חניון, אני צריך לחפש פה סוכה, מה זה אומר? חפש סוכה, יכול להיות שבגלל זה אתה תלך לישון יותר מאוחר, אולי בגלל זה תקום לא מספיק בזמן. זה עלול לפגוע במצווה העיקרית שאותה אתה הולך לקיים. אם אתה הולך ובום, יש לך סוכה לידך, אף אחד לא יגיד לך, ברור שאתה חייב לשבת בה. מה, זה לא פוגע בשביל, ברור. זה, אתה מבין, זה מחוקת של הראשונים, בכל מקרה. איך תסביר את המחוקת את ההסברים אחרים? אני אומר את ההסבר שלי נראה, הרי לכאורה, למה לא? תתאמץ עוד צעד ותעשה עוד לך, תרוויח עוד משהו. ויש מי שאומר לך, לא, אני לא רוצה את זה, כי אני חושש שאם אתה עכשיו תסיח את דעתך לעוד משהו, אז כאילו הרווחת עוד מצב, בסוף יכול להיות שמשהו במצווה העיקרית שעכשיו אתה עוסק בה, ייפגע. ולכן אני פותר אותך מזה לגמרי. בסדר? אבל זה באמת סוגיה שם, הפרטים הם שם, אבל העיקרון הוא, אני חושב שהוא עיקרון משמעותי. טוב, אז עד כאן סיכום. אז אם כן, מחלוקת בין הרמב״ם לבין הבאג, אם למנות או לא, אמרנו שורש המחלוקת, אנחנו מנסים להסביר, לפי הבאג, המצוות, עניינם, וזו שיטה של הרמב"ן, אגב, בהרבה מקומות אחרים, לכן זה גם יכול להתאים לרמב"ן שהביא את בהג, שאם המצוות הן גזרות המלך, זה עיקר עניינם של המצוות, אז מובן שאמונה היא לא בתוכה, ואם המצוות הן לא גזרות המלך, אלא עניינם הוא פשוט מעשים אמיתיים ונכונים, שככה האדם חי את חייו הפרטיים והכללים, אמונה היא ודאי הדבר הראשון, שהוא אמיתי ונכון, שכל אחד יחיה את הדבר הזה. ועכשיו אנחנו עוברים להבנת הרמב"ן עצמו, כשהרמב"ן עצמו זה לא רק הרמב"ן, אלא הרמב"ן בעצם פה סולל דרך לקבוצה גדולה של ראשונים. הבאנו פה מהם את הסמ"ג, ספר מצוות גדול, ואת הסמ"ק, ספר מצוות קטן, שכל אלה הולכים בשיטת הרמב"ן, שזה שיטה שלישית. כלומר, מה זאת אומרת שיטה שלישית? הרמב"ן יגיד שזה מצווה, אבל יסביר את המצווה לא כמו הרמב"ם. וזה יהיה מאוד, מבחינתנו, אני חושב, יהיה מאוד משמעותי, כי ההבנה הזאת למצוות האמונה, אני חושב שהיא מאוד מאוד אקטואלית ומעשית לכל אחד בחיים האישיים שלו וגם בצדדים הציבוריים הלאומיים. מה אומר הרמב"ן? אני אגיד את זה בעל פה, כדי לא לזה, אחר כך אולי אני אקרא איזה כמה שורות לפי הזמן שיהיה. אבל אני מעדיף קודם לומר את הדברים, להסביר אותם כך בעל פה. אומר הרמב"ן, כיוון שחז"ל חוזרים הרבה מאוד על המדרש הזה של קיבלתם מלכותי, איפה קיבלתם מלכותי? זה לא סתם קיבלתם מלכותי. בכל המדרשים שרואים, זה לא סתם מדרשים, זה מדרשי ההלכה. כדאי רק לעשות סדר. לא מדרשי אגדה, שהם גם כמובן, מדרשי ההלכה הם מדרשים הלכתיים, מדרשים שמסבירים את התורה להלכה למעשה, אפשר לומר. והמדרשים האלה, בהם כתוב שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר לעם ישראל במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל, ואומר להם את הפסוק שכולנו מכירים אותו, אנוכי השם אלוקיך, זה לא נגמר פה. מה ההמשך שלו? אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. למה חשוב לו להגיד, אני השם אלוקיך שהוציא אתך מארץ מצרים, מה זה משנה? כאילו, אם אני השם אלוקיך, ואם זה, איך אמרנו לפי הרמב״ם, נדמה לי שגם ברמב״ם במצווה, הרמב״ם אומר, איך הרמב״ם מגדיר את המצווה? והוא אמרו, אנוכי השם אלוקיך. מה הרמב״ם משמית? לא כתוב אשר הוצאתיך, הרמב״ם לא הוסיף את המילים האלה אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה? כי לפי הרמב״ם זה לא כל כך נצרך פה להבנת העניין. זה שהוצאת מארץ מצרים, כל הכבוד, בסדר גמור, זה תודה רבה, זה משהו מופלא, אבל הרמב״ם אומר, תקשיב, אנוכי השם אלוקיך, אני פה. אני קיים ואתם צריכים להתחבר לקיימות הזאת, זאת המצווה. אבל הרמב"ן אומר, וכל הראשונים שבעקבותיו, אומר, תשים לב, איך הקדוש ברוך הוא אמר את זה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה חשוב לו? למה זה הכרחי, לפי דעתם, להוסיף את זה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל בעצם ככה, אומר, תקשיבו, כאילו במצרים, היינו שם לפני חודש וחצי, כן? זה לא לפני 700 שנה, לא לפני 3,300 שנה. אנחנו נפגשנו לפני חודש וחצי. זה כמובן רק קצה הקרחון, כן? אתם, אני איתכם כבר לא מדבר על מי האבות, בסדר, זה היה כאילו אנשים פרטיים, האבות ירדו למצרים, אבל המצרים עשו מה שהם עשו, הקדוש ברוך הוא עשה את 10 המכות, ואז מגיע יציאת מצרים עצמה, הוציא אותנו ממצרים, כמובן עם כל מה שבהמשך, יש גם חלק מהמדרשים, זה כתוב, בקעתי לכם את הים. כאילו, אתם כבר מכירים אותי. אתם כבר, נפגשנו כבר, ראיתם כבר שעשיתי לכם דברים. מה שאני בעצם מצווה אתכם במצוות האמונה, זה לראות את הרצף ואת הקשר בין הדברים ולחבר את הכל אליי. כלומר, אם אני רוצה לחדד את זה יותר, ולדייק את זה יותר, זה בעצם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מצוות האמונה זה שתראו שאני שר ההיסטוריה. בסדר? יש כזה, נכון? יש כזה ביטוי, שר ההיסטוריה. אומר, אתם חייבים, זה מצווה. כלומר, זה לא שאתם יכולים לבחור. אני מצווה אתכם לראות אותי בכל דבר, כשאתם רואים את המאורעות שקורים בעולם, ולכן זה מאוד משמעותי, כי זה רק ההתחלה היא שם, כן? יציאת מצרים, ועכשיו הוא פוגש אותם במעמד הר סיני. אבל האמת היא שזה ממשיך, זה בעצם אמירה הלאה, שאומרת, מצוות האמונה, בניגוד לרמב״ם, שזה משהו יותר ידיעה שכלית, שהיא כוללת התחברות כמובן פנימית, כמו שראינו בהגדרה שקראנו קודם, אבל הרמב״ם לא קושר את זה להיסטוריה, לא קושר את זה למאורעות שקרו. לכן הוא לא צריך לכתוב את המילים אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. כי הרמב״ם אומר, אתה צריך מבחינה שכלית, ומבחינה מחקרית, ומבחינה פנימית גם, לדעת את מי הוציא את השם בעולם. יש לזה הרבה השלכות לזה שהשם קיים בעולם, והוא המציא את כל הבריאה, אבל זה לא המצוות, זה כבר כל מיני נגזרות שיש לזה, אבל זה לא המצווה עצמה. אבל הרמב"ן אומר לא. המצווה, בהגדרת המצווה, הגדרת המצווה היא שאני, שהתגליתי אליכם במצרים, זה אותו אחד שמתגלה אליכם עכשיו, פה, ב- 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 זה די מוכר למי שכל מי שלמד כוזרי, ובמקרה לא, אז בהקדם האפשרי ללמוד, כמובן אנחנו מכירים את זה שמה, שבא מלך כוזר, אומר לו, מה, למה לא התחלת עם אנוכי, בראתי את העולם, למה אתה מתחיל עם ציאת מצרים, בוא תתחיל מההתחלה, כמו הנוצרי, כמו המוסלמי, הוא ישר מסביר לו, גם אבן עזרא ככה לתורה אומר את אותם דברים, אומר לו, תשמע, אני קודם כל מדבר איתך על מה שאני פגשתי את הקדוש ברוך הוא בעצמי, אני, הכוונה עם ישראל, אנחנו עם ישראל, איפה פגשנו את הקדוש ברוך הוא? במציאות, בחיים, בהיסטוריה, על עצמנו, היינו שם. היינו, עשה לנו את הניסים במצרים, הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, מביא אותנו למעמד הר סיני, נתן לנו את התורה. וזה רק התחלת הדרך, ומכאן זה ממשיך הלאה לכל הדברים. אחר כך, מתוך כך, אתה כבר יודע, אחורה, שהוא גם ברא את העולם וכו' וכו'. אבל לא משם אתה מתחיל. אתה לא מתחיל מהידיעה האובייקטיבית, המחקרית הזאת, הפנימית הזאת, שהשם קיים בעולם. שזה התפיסה של הרמב״ם, גם כנראה גם מתאים בתור הגישה שקשורה גם לפילוסופיה, זאת אומרת, באמת להרבה מחשבה של האדם, שכמו אברהם אבינו, שמסתכל על השמש, על היום, מסתכל מה, איך נהיה פה כל העולם, ומגיע למסקנה ההכרחית הזאת שיש פה בורא לעולם והוא מנהיג את העולם, לא דווקא דרך איזה אירוע שהוא עבר ברמה האישית, ברמה הציבורית שלו, אלא ברמה האמיתית של בירור הדבר הזה. הרמב"ן אומר שמה שעולה מתוך כל המדרשי ההלכה האלה זה שזאת המצווה, ולכן הרמב"ן, זה מה שמסביר את זה, שהרמב"ן הרי הביא את המדרש הזה בשביל להסביר את בהג שלא מונה את המצווה, ובסוף הרמב"ן עצמו כן מונה את המצווה. זאת אומרת, הוא בעצמו לא מסכים עם הבהג שלא מונה את המצווה. למה? כי הרמב"ן אומר, במקרה הזה פה, לגבי המצוות, אם הן גזרות או לא, יכול להיות שיש מקומות שאנחנו נראה שהרמב"ן לפעמים סובר את הדבר הזה, אבל בהקשר פה הוא אומר, זה לא ההבנה הנכונה של כל המדרש הזה. המדרש הזה לא אומר, טוב, קבלו מלכותי, בסדר? זה אקסיומה, קיבלתם מלכותי, עכשיו קבלו את גזרותיי. אם זה ככה, אז באמת אי אפשר למנות את האמונה, כי איך תקבל את הגזרות אם אתה בכלל לא מקבל שהוא מלך? הוא אומר הרמב"ן, זה בכלל לא ההסבר למדרש. ההסבר למדרש זה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הרי כבר, זה לא סתם קבלו מלכותי, כבר קיבלתם את מלכותי, אתם ראיתם אותי כבר מתגלה אליכם כמלך לבריאותיו, כי אני יוצאתי אתכם משם, לא יצאתי משם לבד. איך יצאתם משם? מעצמכם? אני יוצאתי אתכם משם, זאת אומרת, אתם כבר מבחינת המציאות, אנחנו כבר מחוברים, זה לא שעכשיו זה משהו פילוסופי כזה, תקבלו את מלכותי, אלא קיבלתם מלכותי, זאת אמירה שהיא אמירה של חיים, אמירה שאומרת, זה היה, אתה רוצה לחלוק על זה? תגיד, לא, לא, לא מצאנו. זה כמו שהכוזרי שם, הוא אומר לו, החבר אומר עם מלך כוזר, תקשיב, עם ישראל לא היה במחילה, זה לא היה עם של אנשים נאיבים ותמימים, שאומרים להם, אז הם אומרים, יאללה, אמן, אמן. הם היו, הם לא היו פריירים, מה שנקרא בלשון שלנו היום. אם זה לא היה נכון, הם ידעו להקשות קושיות ולעשות בעיות וכו' וכו'. אם באים לכמה מיליוני אנשים, אומרים להם, אתם לפני חודש אני הוצאתי אתכם, ואתה אומרים לו, תשמע, אתה מבלבל במוח, מי יוציא, מה הוציא, איפה אתה, מאיפה לקחת את זה בכלל? אנחנו יצאנו לבד, יש כזה משפט, אומר, אפשר לעבוד על הרבה אנשים מעט זמן ועל מעט אנשים הרבה זמן. אבל אי אפשר לעבוד על הרבה אנשים הרבה זמן. אתה לא יכול לבוא למיליוני אנשים, לספר להם את הסיפור, ושהוא יחזיק מעמד שנים ומאות שנים, וכולם יחיו עם הסרט הזה, כאילו, ויחיו על פיו, כן? זה לא כמו אצל הנוצרים, שביום ראשון הוא הולך לכנסייה, הוא אומר, חטאתי, הבאתי, מחו לך, ממשיך הלאה. זה לא חוכמה ככה לקבל, אבל לקבל אורח חיים שמחייב להיות יהודי, זה לא דבר קל. בסוף המחויבות, הקושי, עם ישראל מקבל תורה, מקבל עול תורה, והקדוש ברוך הוא אומר, אתם כבר נפגשנו, כבר עשיתי לכם. עכשיו מה שאני רק אומר לכם, המצווה היא, תקשרו כל הזמן, כל אירוע שקורה לכם, ציבורי וגם פרטי. איפה אני עד איפה הדברים מגיעים, תראו את מה שאומר הסמק. הסמק יש לו באמת אמירה מדהימה, שמאוד מאוד קשורה ממש לחיים שלנו. תראו רגע במקור 9. בכוונה אני הולך אליו, כי אני רוצה, יש פה אני חושב ככה איזה חידוד מאוד משמעותי בעניין הזה. אומר הסמק, לידה, כן, מצוות האמונה, מצווה א', לידה, שאותו שברא שמיים וארץ, הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובדלת רוחות, כי דכתיב אנוכי השם אלוקיך וגומר, שרוצתיך, וכתיב בדעתה היום, ושבותי לבביך, כי השם הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, את שור חכמים אפילו באוויר. לידה, פירוש, להוציא מהפילוסופים, שאמרו שהעולם נהג מאליו, ואין לו מנהיג, ואפילו קריאת ים סוף, ויציאת מצרים, וכל הנפלאות במזל היו, ויש לנו להאמין כי שקר הם דוברים. לכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כולו ברוח פיו, והוא הוצא לנו ממצרים, ועשה לנו כל הנפלאות, שימו לב עכשיו, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, שנאמר, מהשם מצעדי גבר קוננו. ובזה תלוי מה שאמרו חכמים, ששואלים לאדם לאחר מיתה, ציפית לישועה? והכן כתיב מצווה זו? אלא שמה מינה בזה תלוי, שכשם שיש לנו להאמין, שהוצאנו ממצרים, דכתיב, אנוכי אשר הוצאתיך, ועל כורחים, מאחר שהוא דיבור, אחי כאמר, כשם שאני רוצה, שתאמינו בי, שאני הוצאתי אתכם, כך אני רוצה שתאמינו בי, שאני השם אלוקיכם, ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם, וכן יושיענו ברחמיו שנית, ושב השם אלוהיך וקיבצך מכל העמים. שימו לב מה הוא אומר, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ממש בבחינת החיים שלנו. קודם כל ברמה האישית, הוא אומר, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. זאת אומרת, קורה לך משהו. זה לא מזל, זה לא מקרה, זה לא שום דבר. קורה לך משהו מדבר גדול ועד דבר קטן, אין אדם נוקף אצבע, זה הכל זה. איך להסביר את זה? כל אחד צריך להסביר לעצמו מה קרה לי, מה זה אומר לי, מה המשמעות שזה מבחינתי, יש לי פה איזה מסר, איזה חשבון נפש אני צריך לעשות, איזה תיקון, זה כבר כל אחד. אבל הבסיס, בסיס אמוני, זה לא מקרה, זה כלול במצוות האמונה. ממשיך הסמק ואומר, אדם עולה לעולם האמת, שואלים אותו אם ציפית לישועה. שואל הסמק, מאוד מעניין, אומר, רגע, מי אמר שבכלל צריך לצפות לישוע? זה שזה כתוב בתפילה, אותך קיווינו כל היום, צפים לישוע, לא בכל הנוסחאות זה כתוב, וחוץ מזה, בסדר, אז הם בתפילה, מאיפה לקחו הם בתפילה? כאילו, זה יום הדין, זה לא פשוט, כאילו, הוא צודק בשאלה שלו, מי אמר שצריך לצפות לישוע? אנחנו ככה חיים את זה וזה, ברור, צריך, מי אמר? אני צריך לשאול על משהו כזה, מי אמר, אתם יודעים, זה בהתחלה נראה כמו איזה כפירה כזה, אבל בעצם אתה אומר, וואלה, באמת, באמת מי אמר? באמת מה המקור לזה? אז הסמק לא פחד מלשאול, רגע, מי אמר? לא, הוא נתן תשובה. הוא אומר, מי אמר? אני אגיד לך מי אמר. מי שאמר את הציווי הזה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז מה הוא רוצה להגיד? הוא לא רק אמר, טוב, תקשיב, תזכור את האירוע של יציאת מצרים, ותזכור שאני שהוצאתי אותך, אני גם תתתי לך עכשיו את התורה. זהו, ופה זה נגמר. ההיסטוריה נגמרה פה. לא. לא רק שלא נגמרה פה, אלא הוא אומר, באותו רגע נאמר כבר ציווי שאומר, ותאמין גם שאני יושיע אותך, ויגאל אתכם כמובן כעם, אני יושיע אתכם, ויגאל אתכם, וזה דבר ודאי וברור שחייבים להאמין בו. זאת אומרת, כאילו, מי שלא מאמין, כמו שהרמב"ם אומר, בביאת המשיח, ובטוח שזה יקרה, לא שיש לו איזה ספקון כזה, תשמע, 90% שזה זה, אבל לא סגור על זה, לא 100% שזה, זה, גם הרמב"ם כותב, כופר בתורה, והתורה עידה עליו, איך הרמב"ם כותב בתורה עידה עליו, מביא את הפסוק הזה, ושב השם אלוהיך וקיבצך מכל העמים, שרנו שאנחנו זוכים, ואתה צריכים להאמין בזה, כמו החבר'ה בגלות, היו צריכים להאמין שפעם זה יקרה, זה לא היה קל להאמין בזה, שלא תבינו לא נכון. חשבו על הבן אדם בגלות, שבארץ יש פה איזה 20 אנשים, והוא צריך להאמין שיום אחד מיליונים יהיו פה. זה נראה עזוי. למי שלא מאמין, זה נקרא עזוי. אבל למי שמאמין, אז שום דבר לא עזוי. כמו שאנחנו יודעים, מגדולי גדולי ישראל, כל הזמן היה גדולי ישראל וגם הרבה אנשים פשוטים, הרבה אנשים פשוטים האמינו באמונה שלמה, לא משנה כמה זמן זה ייקח, שזה יגיע. אבל זה לא רק איזה משהו של רצון, זה ציווי. הוא אומר, שואלים אדם ביום הדין, אומרים אותו, תגיד, אתה חיית את האמונה הזו? אתה חיית אותה באמת? אתה באמת חיית בצורה כזאת שאתה מאמין שכל רגע זה יכול לקרות. זה לא אומר שבאמת זה יקרה מחר, כי זה תלוי גם בנו. אבל לפחות אם אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, מבחינת הקדוש ברוך הוא, ודאי שזה, כל רגע זה הכל יכול להתהפך, והכל, זה כלול במצוות האמונה, כי מצוות האמונה זה להאמין ב, 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 בשר ההיסטוריה שמנהל כל צעד ושעל, ואם זה בפרטי, קל וחומר שזה בכללי. ברור שכל המהלך, מהלך מכוון של גלות וגאולה וכל הדברים באמצע שקורים ומתרחשים, כולל הדברים שמתרחשים עכשיו ברגע זה, הפרשנים מתפרשנים ככה וככה, ומי שמסתכל בצורה אמונית, אז תמיד הוא מנסה להבין מה שר ההיסטוריה רוצה באירוע כזה ובאירוע כזה ובסיפור כזה וסיפור כזה, כי יש מנהל לעניין. אז זה שיטת הרמב"ן, וגם הסמג, וגם הסמק, והזכרנו את הכוזרי, ואת אבן עזרא, באמת חבל גדול של ראשונים. אני לא, אין את הזמן לראות את המקורות בפנים, אם סתם ראיתם, ואם לא, תראו אותם בעצמכם. מה שאמרתי עכשיו, אולי לסיכום, נקרא כן בעולת ראייה, כמה משפטים של הרב קוק, שאומר ככה, בזה מבואר שמצוות האמונה תיתכן להיות בכל המצוות, אף הפי שיקשו על הרמב״ם וכו', כי אמנם אמת הדבר שאמונת האלוקות עצמה הוא שורש לכל המצוות, והוא פשוט בטבע של כל האדם, אך כל פנים יחשב אנוכי בכלל המצוות, ושנצטווינו בו לאמונה שהאלוה שאליו מיוחסים הדברים, מיוחסים באמת לרוממותו, הוא שהוציאנו ממצרים, והוא הנגלה אליי, תן לנו את התורה, שהזכיר אז בכלל עשרת הדיברות שומרי מצוותיי, ועם אלה ייחס את המצוות אליו, ומתוך שכלל צורת המצווה לייחס לו יציאת מצרים, תינת התורה, ממילא הרי כל העניינים הנולדים מזה הם בכלל, כמו שעל ידי ידיעתנו שהוצאנו ממצרים, אנו למדים שהוא משגיח בענייני בני אדם ורוצה בהנהגתם הטובה והמיושרת, ושהעוול רע בעיניו. כלומר, להאמין זה אומר לא משהו מופשט ומנותק, אלא זה להאמין באמת בחיבור של הקדוש ברוך הוא לכל מה שמתנהל פה בעולם, והרב קוק מוסיף שכמובן כל הנהגתו היא טובה וישרה, כמובן שהוא רוצה רק טוב, שהוא רוצה להביא את העולם לגאולתו. אם יש באמצע דברים לא טובים, זה בגלל שאנחנו בני האדם עושים דברים שמחייבים את הקדוש ברוך הוא לעזור לנו לתקן את עצמנו, ומבחינתו זה מה שהוא רוצה, זאת מצוות האמונה, ולכן אפשר למנות אותה, גם לפי הרמב"ן, למנות אותה כמצוות עשה בתרי"ג מצוות. לסיום, אלא אם כן יש משהו שרוצים להעיר, לא נתנו כל כך זמן פה לדברים, יש משהו שרוצים להעיר. אז לסיום, רק עוד הערה אחת, מתחברת למה שזכרנו קצת ככה קודם. העסיק את המפרשים הסגנון של המצווה הזאת שהוא לא כתוב בצורה של מצווה. כמו שאמרנו, לא כתוב אני מצווה אתכם שתאמינו בי, אלא זה כתוב אנוכי השם אלוקיך. אחד מהמפרשים ששואל את השאלה הזאת אומר זה לא כך קשה, למה? כי יש עוד מצווה כזאת. איזו עוד מצווה כזאת? ראיתם? מה? קידוש החודש. מספר, הוא אומר חודש הזה לכם ראש חודשים, ראשונו לכם לחודשי השנה, חסר שם קצת הציווי, בסדר, מה לעשות עם זה שהחודש הזה יש חודשים, כאילו לקדש את החודש, מה בדיוק צריך לעשות עם זה? אז כמובן שלהביא עוד מקום זה לא מתרץ, כי זה רק עושה עוד קושייה, אז עכשיו יש לנו קושייה משני דברים, מצוות האמונה ומצוות קידוש החודש. ולכן אחד המפרשים על הרמב״ם, בעל הלב שמח, אחד מנושאי הכלים שם בספר המצוות של הרמב״ם, הוא מתחיל ככה את הכיוון הזה, שהמהר"ל מרחיב אותו קצת יותר, והוא אומר, המשותף בעצם למצוות האמונה וקידוש החודש, זה שהדברים האלה הם דברים שהם קיימים במציאות. כלומר, הטבע קיים, הלבנה קיימת, וכל חודש היא עולה ויורדת, והשמש זורחת, זה מציאות קיימת של טבע. המציאות האלוקית ודאי קיימת. כן? מציאותו התברך ודאי קיימת פה. ממילא, לא שייך להגיד על הדברים האלה, לצוות עליהם כביכול, זה מציאות שהיא לא קיימת. עכשיו אומרים לנו, תקשיב, תניח תפילין. אז זה לא שיש תפילין בעולם. ככה אני אומר עכשיו בקצרה את הדברים של המהר"ל. אומר המהר"ל, בכל שאר המצוות, התורה אומרת לך לשמור אותם. אם אתה לא תשמור אותם, אז בעצם המציאות בעצם כבר לא קיימת. אם אתה לא תבנה סוכה, אז לא שיש סוכות בעולם, אתה צריך רק כאילו להתאים את עצמך לסוכה. אין, אתה לא תעשה סוכה, לא יהיה סוכה. לא תעשה תפילין, לא יהיה תפילין. עקרונית, גם אם לא תשמור שבת ולא תעשה משהו בשבת, אז בסדר, אולי יש איזה שבת באוויר של העולם, היום השביעי, אבל בסוף הוא חולף ועובר ככל שאר הימים, זה לא משהו שצריך... אבל הוא אומר, המציאות של הטבע, המציאות של האמונה, וזה ודאי, במציאות של האמונה, זה ודאי ככה, מציאותו התברך קיימת. אומר המערה, לא שייך להגיד על זה, כי עוד אני מצווה אתכם שתאמינו בי, זה כאילו תולה את זה בבני אדם, כאילו עכשיו תולה את זה בכם. אם תאמינו, אז אני קיים, לא תאמינו, אני לא קיים. אלא ברור, זה מאוד מובן, שפה המציאות היא קיימת, היא עובדתית, ודאי לפי מה שראינו, כן, ברמב״ם. הרמב״ם אומר, זאת האמת בעולם שמציאותו התברך קיימת פה, ועכשיו הציווי הוא שלכם להתחבר לזה, לדעת את הדבר הזה. זה שהוא קיים והוא מנהיג את העולם והוא ברא את העולם, והוא... זה מציאות קיימת. אני מספר לכם שאני פה, אנוכי השם אלוקיך. זהו, עכשיו אתם, החובה שלכם, לפי הרמב״ם, זה להעמיק את זה, לדעת את זה, להבין את המשמעות של זה, ועקרונית, גם לפי הרמב״ם, לא צריך להיכנס פה עכשיו לדקויות, אבל כי הרמב״ם אמרנו, הוסיף לזה אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בעצם כבר הרחיב את זה למשהו יותר גדול, והרמב״ם זה הרבה יותר בולט הדבר הזה. והדבר האחרון, מה שהזכרתי קודם ככה, תוך כדי הדברים, אבל אי אפשר לסיים בלי לומר את זה, מה שרב צדוק חוזר הרבה דברים, הבאתי פה מקור אחד ממש מתוך כמה וכמה מקומות, שהוא מדבר על העניין הזה של מאמינים בני מאמינים. למה אין ציווי על האמונה? אומר רב צדוק, כי בעצם התורה אומרת, אנוכי השם אלוקיך, לא אלוקיכם, ולא אנוכי השם, לא אומר אנוכי השם, וגם לא אנוכי השם אלוקיכם, אלא בלשון פרטי, אנוכי השם אלוקיך. רוצה לומר, תקשיב, אני נמצא בתוכך. צלם, האדם הוא צלם אלוקים, והוא חלק אלוק ממעל, ונשמתו היא גילוי אלוקי שכבר קיים בתוכו. ומהבחינה הזאת, זה לא שכמו הרמב״ם שאומר, אנוכי השם אלוקיך, מציאות השם קיימת פה, ואתה תתאמץ לחבר את עצמך לדבר הזה. ובצדוק אומר לך, תקשיב, אתה לא צריך לעשות יותר מדי, כי זה כבר קיים אצלך. אתה רק צריך קצת לקלף את הקליפות, את הדברים שהם מסתירים לך מלראות, ואז פשוט אתה תראה שהשם שקיים בעולם, הוא לא רק קיים בעולם, אלא הוא קיים גם אצלך בפנים. וזאת המצווה שלך, כן? המצווה שלך, לפי זה, תהיה לגלות את האלוקות שבעצם קיימת בתוכך. בסופו של דבר, הדברים האלה, כמו בהרבה דברים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, אפשר להתחיל מרב צדוק, להתחיל מהסוף, להתחיל מרב צדוק ולהבין שמציאות השם בעצם כבר תבועה בנו וקיימת בנו בפוטנציאל לגמרי. איך אנחנו מגלים אותה מהכוח אל הפועל? הרמב״ם בא ואומר, תחקור, תעשה, כמו שאברהם אבינו, תחשוב, תלמד, תעמיק, ומתוך כך תתחבר. הרמב״ן אומר לך, תסתכל טוב טוב על ההיסטוריה, ובטח בדור שלנו, כשאנחנו מסתכלים איך חזרנו לארצנו אחרי 2000 שנה, ואיזה ניסי ניסים מתרחשים פה ב-150 שנה האחרונות, לא צריך, אני יודעתי, לא צריך הרבה יותר מזה, כדי לגלות את מציאות השם, שקיימת בכלל, ומתוך כך אין אדם נוקף, כמו שאמרנו, איזו מלמטה, אלא אם כן מרחזים עליו מלמעלה. אז בעזרת השם, שנזכה לאמונה שלמה וטובה, בעזרת השם.